זה שיעור תשיעי, סדר עולם חדש. בשיעור הקודם ניסיתי להסביר את החוויה הזאת של מלך העולם. מה קורה במלך העולם? מה קורה במילת באהבה? והרעיון היה בעיקר להסביר את החידוש של המודעות שצריך להיות לאדם כשהוא מתפלל, כשהוא מברך. זאת אומרת, זה המודעות שהוא צריך להחזיר לעצמו. כמו שאנחנו אמרנו, שכל המלחמה הזאת, כל המלחמת גוג ומגוג, כל מלחמת משיח הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו ממש, אז הכל זה מלחמה על המודעות, רק על המודעות, אין משהו אחר. וגם אמרנו שכל המלחמות הן בעצם על מודעות. רק יש הבדל במלחמה הזאת מכל שאר המלחמות, ואני אנסה להסביר מהו. קחו למשל את הדוגמה של בני ישראל במצרים. אז יש פרו, יש משה רבנו, בני ישראל עבדים, שיעבוד חבל על הזמן, משהו קשה ביותר. אבל הם לא שינו שפתם, לא שינו לבושם. היה להם זיכרון שהם בנים של אברהם, יצחק ויעקב, והם עתידים לצאת מפה ולחזור לארץ ישראל, לארץ של התכלית. זאת אומרת שהתכלית של הקיום הייתה במודעות שלהם, רק שאנחנו עכשיו לא מסוגלים לעשות את זה, בגלל שיש לנו איזה בירורים שעוד צריכים לעשות, לברר. אחרי זה ביציאה ממצרים, אז גם כן. אז עכשיו הם נמצאים במין שלב מעבר כזה, ושם הם יודעים. משה רבנו מלמד אותם מי זה הבורא הזה שעושה להם את כל הניסים, ואת מי הם צריכו לעבוד כשהם יהיו בארץ ישראל. זאת אומרת שהם היו בסוג מסוים של מודעות, רק שהיו צריכים להילחם על זה. ככה כל המלחמות כולם, אותו דבר המלחמות של דוד המלך, כן? אחרי זה המלחמות של, 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 כמו אני מסתכל, מרדכי ואסתר, ואחרי זה מלחמות נגד היוונים, אחרי זה מלחמות נגד הרומים. זה כל הזמן הייתה, היה להם זה צד מסוים של מודעות, והם היו צריכים להיאבק על הדבר הזה. והיה להם כמובן יצר רע, בהתאם לבירור הנצרך באותו זמן. כן, או שזה עבודה זרה, או שנאת חינם וכו'. עכשיו מה שקורה, עכשיו גם כן אנחנו מלחמה על המודעות, אבל אנחנו במלחמה על המודעות מתוך שכחה גמורה. וזה החידוש. זאת אומרת, אנחנו לא זוכים כלום. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפה, לארץ הזאת, בלי ידיעה שאנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב. מקסימום בן אדם זוכר שהוא בן של אברהם, יצחק ויעקב, זה איזה עניין גנטי. אתם מבינים, הוא לא קולט, יענו שהאבות, הכוונה, שאני בן של אברהם, יצחק ויעקב, זאת אומרת שהשלוש כוחות האלה של החסד, דין ורחמים, זה הכוחות שפועלים בנפש שלי. זה אנחנו שכחנו, אז מה יוצא? אז יוצא שאנחנו עכשיו פה חיים, לא יודע מאיפה באת, לא יודע איפה אתה הולך, לא יודע מה עושים באמצע. זה שאנחנו יהודים, זה משהו מעורפל כזה, אתה מבין ש... מספיק איזה גויה נחמדה, אתה מבין, בשביל לבטל את הזיכרון הזה, את המודעות הזאת, אם אפשר לקרוא, זה מודעות בכלל. אמין כבר, זה המציאות שלנו. ובתוך המציאות הזאת, הקדוש ברוך הוא עשה איזה נס נפלא מאוד. מה? הוא התחיל להחזיר אותנו בתשובה. התחיל להחזיר אותנו, זה היה בערך לפני 45 שנה, משהו כזה. היו כאלה שעוד קודם, אבל תכל'ס זה פחות או יותר, העסק התחיל לפני 45 שנה, משהו כזה. והוא מחזיר אותנו בתשובה, ועכשיו לאט לאט צריכה המודעות של מי אנחנו, כן? והזיכרון של התכלית, הוא צריך להיכנס לתוך הקומה הזאת, שזה נקראת עם ישראל. וכולם, כל הנשמות הם אחראים על הדבר הזה, כי יש ערבות בעם ישראל. עכשיו מה שקורה זה שבתכלס אנחנו נמצאים במצב מאוד קשה. למה? כי אנחנו כמו מישהו שעבר תאונת דרכים. עבר תאונת דרכים, חבל על הזמן, ועכשיו צריך להתחיל לעשות לו פיזיותרפיה ולהתחיל להפעיל אותו לאט לאט. כל העניין הזה של המודעות צריך לעשות לו פיזיותרפיה חזקה מאוד. ואמרנו שהפיזיותרפיה זה על ידי הזכירה שבאה עם הכוונות של התפילה והברכות. כן? וזה לכן עשיתי את השיעור הקודם, בשביל להסביר את הנקודה שבה בן אדם פוגש את הבורא, שזה משהו מאוד דרמטי, כן? בתוך האלם הזה, שאתה חי פה עולם פראי, אתה מבין, עם כל מיני רצונות, ויש איזו נקודה שהתפילה היא בנויה במין צורה כזאת, שבהדרגה מביאים אותך לשם. אותו דבר בברכה של ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אז הסדר של המילים הוא גם כן, הוא מעלה אותך בהדרגה לתוך המחשבה הזאת שבה אתה פוגש את המלך העולם הזה. עכשיו, מה שיוצא זה שאנחנו בעצם צריכים לפגוש את עצמנו מחדש. וזה אחד מהדברים שקורה לבן אדם שהוא אומר את מילת באהבה. או שהוא אומר מלך העולם. אז הוא צריך לפגוש את עצמו. הוא צריך לפגוש את עצמו או להכיר את עצמו כמי שעומד מול בורא עולם, שהוא כל יכול, הוא הרבה מעבר לזה. ואני אנסה להסביר למה אני מתכוון. יש פסוק שאומר, שמתאר את הגאולה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, את המאבק על הגאולה הזאת. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. אז יש לך פה מושיעים בהר ציון, זה הציונים, והם אלה שדוחקים החוצה את עשיו. איך הם עושים את זה? מי זה הציונים האלה? יש פסוק שאומר שבני ציון הם בני ציון העיקרים מפז. ככה הם נקראים, בני ציון. וציון זה בגימטריה יוסף. זאת אומרת שכל הציונים, העניין של הציונים, של אלה שהם בני ציון, זה שהם מקיימים את הפונקציה הזאת של שמירת הברית. עכשיו בואו נראה איזה ברית הם מקיימים, איך הם חווים את הברית הזאת. כן, זה מה שאני חושב שצריך לנסות להסביר ולחדד את זה. יוסף, ידוע שיוסף הוא נקרא להבה. להבה. אז למה קוראים לו להבה? מה יש בזה? זה אמנם שם יפה, אבל השאלה למה? מה מעניין בלהבה? הקטע בלהבה שזה אש, והאש, מה שהיא עושה, היא שורפת את הכל. כל מה שבא באש נהיה אש. כן? כל מה שאתה תיקח אותו לתוך אש מספיק חזקה, יהיה המתכת הכי... אתה שם אותה בשמש, היא נהפכת לאש. כן? זה הקטע של אש. אש זאת אומרת שזה הדבר שהופך הכל ומחזיר את זה להיות יחד אחד עם האש. זה כאילו הופך את הכל לדבר אחד. אתה לוקח דבר כזה, דבר כזה, חפץ כזה, חפץ אחר, אתה מכניס אותם בתוך אש, הכל נהיה אש. זה נהיה דבר אחד. אתה רואה שלמשל, באדם יש ארבע בחינות, שהוא בנוי מאפר, מים, רוח ואוויר, רוח ואש. ויסוד האש באדם, כשמישהו בנוי מהיסוד הזה, הוא צריך לתקן אותו, אז הוא צריך לתקן את הגאווה שלו. שמה זה הגאווה? גאווה כשבן אדם מתגאה או בן אדם כועס, כן, גאווה וכעס הולכים ביחד. זאת אומרת, תמיד בן אדם כועס כשלא נעשה רצונו. כן? אז עכשיו, כשבן אדם הוא בנוי, או היסוד האש פעיל אצלו, בצורה שזה לא מתוקן, אז הוא רוצה להשליט את עצמו על המציאות, זה הגאווה. זאת אומרת, הוא רוצה שכולם עשו, והוא כועס כשלא עושים מה שהוא אומר. זה הקטע של יסוד האש בצורה האנושית, סתם בשביל להדגים את זה, כן? אז עכשיו שאומרים על יוסף שהוא לאהבה, זאת אומרת, יוסף יש לו כוח לחיות בעולם הזה, אפילו זה יהיה במצרים. והוא יודע לשרוף את הכל. מה זאת אומרת לשרוף את הכל? הוא לא עובד, הוא לא פירומן או משהו, אלא הוא לא גם מישהו שמספק פרנסה למכבי אש. הקטע שלו זה שהוא מחזיר את הכל לאחדות. זה האש שלו. כן, זה האש קודש שלו. האש קודש תמיד, מי שיש לו את הבחינה הזאת של אש קודש, אז מה שהוא עושה, כל דבר הוא מחזיר את זה לשם יתברך. כל דבר הוא שורף אותו, את הצד העצמי שבו, שנראה כאילו איזה משהו לכשעצמו. זה יוסף, זה אכן יוסף ולאהבה. עכשיו, בבני ציון יש משהו הרבה יותר עמוק מזה. יוסף זה אומנם גימטריה ציון, אבל ציון זה יש בו משהו יותר פנימי. כן, למשל, אתה רואה שהר ציון זה המקום הפנימי בירושלים. כן, אז הסיפור של ציון, שמישהו במסגרת של ציון, הוא מוסבר בפסוק שאנחנו אומרים בתהילים, ואומרים זה גם בקדושה. אנחנו אומרים בסוף הקדושה, אומרים, אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה. אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה. כן? זה, בקדושה אומרים את זה. פסוק בתהילים. עכשיו, מה זאת אומרת? אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה. יש לזה כנראה את הביאור הפשוט של הפסוק, אבל בראשי תיבות של זה, זה יוצא אלוקייך זה א', ציון צדיק, לדור למד ודור. זה יוצא ראשי תיבות אצלו. וככה כתוב בסידור הרש"ש. זה הכוונה בקדושה. שאתה אומר את הפסוק הזה, אתה צריך לכוון אצלו. מה זה אצלו? אצל מי? לבני ציון, שמירת הברית שלהם היא כזאת, זה שהם נמצאים אצל השם יתברך, אצלו, מה הכוונה? אנחנו דיברנו כמה פעמים על העניין שאתה חייב לראות את העולם נברא בשביל שלך. כן? ועצם העובדה שאתה קולט שאתה נשמה, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותה לתוך סוג מסוים של העלם, שכל הדומם צומח היה מדבר בתוך המציאות של העלם הזה, הוא בונה את זה. כן? והחיים שלך הם בתוך הקטע הזה, בתוך כל הדומם צומח היה מדבר, וכל ההיסטוריה האנושית שיש בבחינה של המדבר וכו', ושם אתה חי. עכשיו, אתה צריך בתוך הדבר הזה לזכור שהקדוש ברוך הוא בורא את זה בכל רגע ורגע. כן? זה נקרא שאתה הולך בשביל ואתה רואה איך השביל שלך, כן, נברא תוך כדי שאתה הולך בו. כן, העולם נברא בשבילי, בשביל שאני הולך בו, בשבילי, בשביל שלי, הוא נברא כל הזמן, בהתאם למודעות שלי. אם אני צדיק, אז הקדוש ברוך הוא בורא את השביל שלי עם הבחינות של ניסיונות של צדיק. ואם חס ושלום אני עושה עבירות, או משהו כזה, אז השביל הזה הוא משתנה לאיזה משהו שפועל על פי, הוא נברא על פי העבירות שהאדם עושה, והרחמים של הקדוש ברוך הוא הם כאלה שגם את השביל של העבירות של הבן אדם בסופו של דבר זה כמו איזה GPS כזה. זה לא משנה לאיפה אתה תלך, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יחזיר אותה בתשובה. רק שיותר כיף ללכת בשביל של הצדיקים, כן? היצע הרע אומר לך, כיף ללכת בשביל של הרשעים. שם אתה מנגב חומוס אצל אחמד. כן, ואחרי זה יש לו שישליק, אתה יודע, כזה, ושווארמות, נוטף משומן של כבש. אבל מה נעשה, זה כבשים מעזה, זה אי אפשר לאכול את זה. אבל תכלי זה נראה כאילו יש בזה משהו, ומעשה אין בזה כלום. כן, אבל זה גם השביל הזה, הוא מחזיר אותך הביתה. בכל מקרה, לא משנה מה אתה תעשה, אתה מבין, העולם זה כמו GPS, והקדוש ברוך הוא קבע את התכלית והוא יביא אותך לשם, רק אתה קובע איך זה יהיה. איך המסלול הזה יהיה, זה הבחירה שלנו. כן? אז עכשיו, כשאתה מדבר על זה, שיש לך שביל, ואתה הולך בו, ואתה יודע שהקדוש ברוך הוא בורא את השביל בשבילך, אז אתה בעצם כמו יוסף. אז בעצם אתה שומר על הברית עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פועל את המציאות הזאת, כן, בהתאם למציאות שלך, ואתה מגיב לזה נכון, ואתה יחד איתו עובד. הקדוש ברוך הוא בן ברית שלך. ואתה יחד איתו בשביל, זה הרגשה צריכה להיות נפלאה, למי שיודע לחוות דבר כזה, כן? זאת אומרת שכל הזמן, כל דבר שהוא פוגש, כל דבר שקורה לו, הוא תופס, וואי. זה מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו מצייר לי, כן? ואני צריך ללמוד תורה בכדי להבין איך להגיב לדבר הזה, ועל ידי זה אני בעצם מוציא את הברית לפועל, כן? זה הקטע, זה החוויה של ללכת בשביל. עכשיו, זה הצדיקים שבמדרגה של יוסף, שהם שומרים על הברית. עכשיו, מי זה בני ציון? אמרנו שפה יש משהו אחר. אז בני ציון, צריך לזכור, שבני ציון, הם לא מרגישים את העולם הזה, בצורה הזאת שאני, יש לי שביל, ואני עושה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, בתוך השביל הזה. הם אצלו, אלוקייך ציון לדור ודור, ראשי תיבות אצלו, הם חווים את העולם הזה כעולם של מחשבה. והם בתוך המחשבה הזאת. והמחשבה הזאת היא אצל הבורא יתברך בעצמו. כן, זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, הקטע הזה של אלוקייך ציון לדור ודור. הציונים הם אלה ששייכים במלכות. יוסף הוא בשמירת הברית, וההתפתחות של השביל בעומק שלו מביא את הבן אדם להיות ציוני. להיות מבני ציון, העיקרים מפז. כן? זאת אומרת שהם, הבני ציון האלה, זה לא סתם שבמטריקס, כן? הם קראו לאלה שמנסים לחוות את העולם הזה עם השם יתברך, הם קראו להם בני ציון. כן, זה מכוון בהחלט הדבר הזה, וזה מכוון טוב גם כן. כן, זאת אומרת, אז מה שיוצא זה ש... פה אתה מדבר על רובדים של מודעות. כן? ואנחנו בדיוק כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה על הדבר הזה. כנגד יוסף, שהוא להבה, והוא אש קודש, אז יש אש זרה. מי זה האש זרה הזאת? האש זרה הזאת זה תמיד האש של הגאווה. זה האולימינטי. זאת אומרת, זה אלה שמנסים לבנות פה סדר עולם חדש. מה הם מנסים לעשות? הם באש של הגאווה שלהם, הם מנסים לשרוף את העולם ולקחת אותו לאיפה שהם רוצים. לעשות עם זה מה שטוב להם, מה שנוח להם, מה שנראה להם. זה האש זרה הזאת שהיא כנגד האש של אלה שזוכרים שזה בעצם הכל בתוך השביל שלי. כן? כנגד, וזה העניין של, שאמרנו, זה העניין של הפסוק הזה, שאומר, ועלו מושיעים בהר ציון, שציון זה גימטריה יוסף, שזה גם ציון, גם יוסף, זה שתי בחינות, אחת יותר עמוקה מהשנייה, כן? לשפוט את הר עשיו. מה זה? לדון אותו. לדון אותו, זאת אומרת, לדון אותו וסלק אותו מן המציאות. כן, אז זה הפסוק שאנחנו בעצם עכשיו נמצאים בתוך המין קטע כזה, תמי שעוד מעט זה יזרקו אותם לגמרי החוצה. שאלה מה אנחנו נצטרך לעבור עד אז, כן? צריך איזה נביא שיגיד את זה, אבל בתכלס זה מה שהולך לקרות. ומי שזורקים אותם החוצה, זה כתוב פורש שזה בני ציון. זאת אומרת, זה הצד הפנימי הזה של תפיסה שעכשיו אתה בתוך הקטע של המודעות של האחדות, בצורה שאתה אצל הקדוש ברוך הוא בעצם, שהכל קורה אצלו, אין דבר כזה שיש קדוש ברוך הוא ועולם. העולם הזה זה משהו בתוך המחשבה שלו. הקדוש ברוך הוא חושב את העולם הזה, אז הוא נהיה. זה לא הצד איך שהגלות היא מראה, כן? שיש פה עולם ואתה פועל בעולם הזה. כאילו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כאילו הוא לקח איזה כדור, גלגל אותו במדרון, והכדור מתגלגל, עולה ומתגלגל, וקוראים בו כל מיני דברים. פעם הוא נתקל באבן, קופץ ימינה, קופץ שמאלה, עושה כל מיני ככה. ככה זה נראה, אבל במציאות זה לא. במציאות הקדוש ברוך הוא לא ברא פעם את העולם. הוא בורא את זה בכל רגע ורגע, בשביל של כל אחד מאיתנו, כן? והוא בורא את זה, זה עולם של מחשבה, שהמחשבה, שם נמצאת החוכמה, כן? שזה החוכמה של הקדוש ברוך הוא שפועל בכל המציאות, ועל זה אומר הפסוק, כולם בחוכמה עשית. כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת, כל העשייה הזאת היא בעצם בחוכמה של הקדוש ברוך הוא. לא שזה דבר שעשו אותו מתוחכם בחוכמה בצורה הפשוטה שלה, אלא זה כל העשייה הזאת היא בתוך החוכמה של הקדוש ברוך הוא, בתוך השכל שלו, כביכול. וזה חוויה של בני ציון. וזה, אני אומר משהו מאוד מאוד פנימי, למה? כי מי שלא הגיע לתפיסה של השביל, בכלל, הוא לא יודע שהוא חי בשביל שהקדוש ברוך הוא בורא אותו בכל רגע ורגע, אז ודאי שהוא לא מבין מי זה ציון. אז הציונים זה מין מושג מורפא לגמרי, בלי שום משמעות. אבל צריך לתרגל, אנחנו צריכים פיזיותרפיה, אנחנו לא צריכים ישר לקפוץ לבני ציון. בני ציון אנחנו צריכים לדעת שיש דבר כזה, אבל אנחנו צריכים לאט לאט להחזיר לנו בפיזיותרפיה של החזרת המודעות, כן? להחזיר את השכל הזה של מי אני בעצם. ומי אני בעצם? אני חלק אלוקא ממעל ממש. חלק אלוקא ממעל ממש. שאוהב מאוד מאוד את השם יתברך. והאהבה זה לא איזה עניין רגשי פשוט. כן, אנחנו חיים בדור של שנאת חינם. אנחנו לא יודעים מה זה אהבה בכלל. אהבה זה מין מילים. אהבה זה משהו ששייך רק אצל ילדות בנות 5, מקסימום. בגיל הזה יכול להיות שכבר איבדו את זה. ובסרטים ערבים. כן, זה שם עוד יש איזה מין ציור דמיוני של איזה אהבה. ואחרי זה, אין כלום, אנחנו חיים בתוך שנאת חינם, אנחנו לא רוצים אפילו את האהבה. אנחנו רוצים את עצמנו. אבל בעצם, כל אחד יש בו את החלק אלוקא ממעל ממש הזה, שהוא אוהב את השם יתברך. הוא אוהב אותו מאוד. והוא אוהב אותו... שהוא מוכן למסור את החיים שלו בשביל זה. בשביל הדבר הזה. והיה פעם איזה סיפור נפלא מאוד מאוד, שסיפר הסבא משפולה. הסבא משפולה היה, הוא היה אחרון תלמידיו של הבעל שם טוב. אחרון, למה? כי הוא פגש אותו יום אחד. ואחרי שהוא פגש אותו, אז כל המהלך שלו היה בהתאם לעניין שלו. טוב, זה צריך יום, אבל תכלס הסבא משפולה, היה גלגול של המערל, כן? וזה סיפור שלם, אני לא אכנס כל הסיפור שלו, אבל מה הקטע שלו? הקטע שלו היה, זה שהוא לא אמר אף פעם דברי תורה. הוא היה אדמו"ר, גדול, גאון, אף פעם לא אמר דברי תורה. לא שמעו אותו אף פעם אומר חידושים, דברי תורה, משהו כזה. כל מה שהוא עשה, היו לו תלמידים, לא התלמידים מהארצות, היו לו תלמידים גאוני עולם, שבקיאים בשס ובזוהר ובכל מיני... עניינים גדולים, מה שהם למדו ממנו זה מהסיפורים שהוא היה מספר. הוא היה מספר סיפורים, ולכל אחד הוא היה מספר את הסיפור בהתאם לתיקון שלו וכל מיני עניינים כאלה, זה צריך להבין איך האנשים האלה חיו. אז פעם אחת שמעו אותו, שהוא אומר, כמה אני משבח את הגנבים. כמה אני משבח את הגנבים שלי. אז כולם ידעו שיש סיפור מהו הזה. שאלו אותו, כבוד הרב, אחר המחילה, אבל איך משבחים גנב? מה הסיפור? זה בעשרת הדיברות כתוב שאסור לגנוב. הוא אומר, לא, יש גנבים ש... שזה אנשים חשובים מאוד. ואז הוא סיפר את הסיפור של יוסלה. מי זה היה יוסלה? זה כמו הרשלה. אתם מבינים שהרשלה היה ילד יתום, שגר בברסלב, בין היתר, גר בכמה מקומות וכו', אבל הוא היה ילד יתום. וילד יתום בעולם שהאנשים המבוגרים הם כולם בהישרדות נוראית, ולמי יש זמן בשבילו? בן אדם יש לו בקושי זמן בשביל עצמו, כל שכן בשביל הילדים שלו, היה מצב קשה. אז יוסלה הוא יתום, אז סידרו לו לאכול פה, לזה, כל מיני קומבינות עשו בשביל לקיים אותו, אבל בעצם הוא גר ברחוב. וברחוב גרים הפרחחים. והוא גדל יחד עם איזו חבורה של אנשי שוליים, שהתפתחו בגיל יותר מאוחר לגנבים ולעוד כל מיני עניינים. והוא נהיה אחד מהגנבים שלהם. כיוון שהוא היה ילד, כשהוא היה ילד אז הוא לא אכל כמו שצריך. אז הוא היה רזה מאוד, והעצמות שלו הוא לא התפתח כמו שצריך. אז הוא היה קטן, כן? ורזה, ובתור אחד כזה, הוא היה הגנב הכי מוצלח. למה? כי הוא יכול לטפס על כל מיני קירות ועצים, התמים, ולטפס מעל גדרות. ומישהו גנב, הוא צריך להיות מין משהו קומפקטי. כן? אז בקיצור, יום אחד החבורה של יוסלה החליטו שיש מקום שכדאי לגנוב ממנו. מי זה? מהכנסייה. למה יש שם כל מיני פסלים עם זהב, מצופים בזהב. אז את הפסלים אנחנו נזרוק, אבל את הזהב אנחנו נקלף, אפשר למכור את זה, זה בטח שווה משהו. עכשיו איך גונבים בכנסייה? באים בלילה, יוסלה מטפס על המרזב, נכנס בחלון למעלה, יורד למטה, פותח להם את הדלת, כולם נכנסים, גונבים את הדברים, הולכים. זה היה הרעיון לגנוב. יוסלה באמת עשה כך, עלה במרזב, טיק טיק טיק, עלה למעלה, נכנס דרך החלון הקטן, השתלשה למטה, איך שהוא יורד למטה, הוא מרגיש, מה אתה עושה פה? תפס אותו הכומר הראשי. אמר לה, יוסלה, מה, באת להתפלל אצלנו? מה, אתה לא חושב שזה בושה גדולה לבוא לגנוב אצלנו דבר כזה? מה, איך עלה בדעתך לעשות דבר כזה? חילול השם נורא. יהודי נכנס לגנוב אצלנו. שפטו אותו למוות. עכשיו, באים להוציא את יוסלה להורג. לפני שמוציאים אותו להורג, נכנס הכומר הראשי למקום ההוצאה להורג, והוא אומר לאנשים כאן, הוא אומר, תגידו לי, אתם יודעים את מי אנחנו רוצים להוציא להורג? את יוסלה. כולם יודעים שיוסלה היה יתום. ולא קיבל חינוך מאף אחד. ובגלל זה קרה לו כך. והגיע לאן שהגיע. אני חושב שדת הרחמים צריכה לתת לו סיכוי. צריך לתת לו את האפשרות. אתם לא חושבים? אומרים לו, כן, כן, כן. הוא אומר, אני חושב שאנחנו צריכים לתת לו סליחה. כמו שריבון העולמים סולח לכולנו, הוא גם יסלח לו, אבל בתנאי שכמובן הוא יקבל עליו להיות צדיק, כמו שאנחנו. הוא אומר לו, כן, כן. אני חושב שאנחנו ניתן לו סטארט חדש. נקודת פתיחה חדשה בחיים. אז מישהו שם קם ואומר, אני אסדר לו עבודה. אחד אחר אומר, אני אתן לו 5 חזירים. שהוא יתחיל לראות אותם ויהיה לו איך סובב איזה עניין. ומישהו אחר אמר, אני אתן לו את החדר שנמצא מאחורי החצר אצלי. שיהיה לו איפה לגור בצורה מסודרת. ומישהו אחר אמר שמה, אני אתן לו את הבת שלי. ואז הכומר מסתובב שמה על יוסל, אומר לו, נו יוסל, מה אתה אומר? יוסל הסתכל עליו. כן, אני מזכיר לכם שזה זה סיפור שהסבא משפולה מספר. כן? הוא משבח את הגנבים. עכשיו תבינו את השבח שהוא משבח. הקומר מסתכל עליו ואומר, יוסל, מה אתה אומר? מתאים לך? לחזור בתשובה שלמה? נקבל אותך לחיק קהילה שלנו? יוסל מסתכל עליו. הוא אמר לו, תגיד לי, אתה חושב בשביל איזה בודקה מסכנה, בשביל 5 חזירים ובשביל איזה גויה, אני אבד את הנשמה שלי? אני יהודי, הייתי יהודי, אני נשארתי, ואני לא הולך לשנות את זה. עכשיו הקומר שומע את זה, אומר, יוסלה, אתה שומע מה אתה מדבר? אתה גם מבזה אותנו עכשיו. לא מספיק מה שגנבת? תביאו את החבית עם הזפת. הביאו את החבית עם הזפת, ואני לא אעלה אותך בסיפור. אבל בקיצור, הכניסו את היד שלו, אחרי זה את היד, קיצור, עשו לו מיטה משונה, די משונה. והוא זכה למות על קידוש השם. זה החלק אלוק הממעל שלו שהתגלה בצורה מאוד דרמטית, כן? אנחנו כולנו, כמו שאמרנו, העולם הזה זה עולם שהוא סיפור אהבה, רק שזה אהבה מסותרת. והאהבה מסותרת הזאת היא מסותרת מאוד מאוד. ורק משהו דרמטי מאוד יכול להוציא את זה החוצה. אלא אם כן זה נבנה בשלבים. אצל יוסף זה כל הזמן היה רדום. והקדוש ברוך הוא זיכה אותו בגלל איזה עניין שאנחנו לא יודעים, למות על קידוש השם. כן, ואז המיטה שלו על קידוש השם הזה, זה גילה את החלק אלוק הממעל שלו, את האהבה שלו לשם יתברך. את הרצון שלו להיות אחד עם הנאהב. זה ההגדרה של אהבה. אהבה זה הגדרה מאוד מעניינת. זה רב משה אמר את זה, רב משה שפירא, זכרונו לברכה. אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, אבל אהבה, ההגדרה שלה, זה הרצון להיות אחד עם הנאהב. ועל הדבר הזה, כן, על הדבר הזה, זה המלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. כן, מבני ציון, אז הם צריכים להיות אצלו, ממש. אלה שעושים פיזיותרפיה, או אלה שחיים את העולם הזה, אתה מבין, בצורה שאנחנו חיים בה, ומגלים את זה מתוך עבודה של לוחמים, אז זה האלה שהולכים בשביל, וזוכרים שזה השביל בעצם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו אומרים במטבע ברכה, כן, כשאנחנו אומרים במטבע ברכה את המילה ברוך, אז שם המקום לזכור את הדבר הזה. זאת אומרת, כשאדם אומר ברוך, מה הוא צריך לחשוב? הוא אומר ככה, הוא אומר ברוך, הקדוש ברוך הוא, מקור הברכה, הוא אינסופי, והוא יוצר את המציאות הזאת. והוא יוצר אותה, זה בעצם משהו שיוצא ממנו כל הזמן. זה נאצל ממנו בכל רגע ורגע. ואם אתה יודע את זה, אז אתה קשור למקור הברכה. זה השורש של הברכה, שזה בא ממנו, זה לא בא מגבול. וברכה זה שפע בלי גבול. כן? אין ברכה אלא בדבר הסמוי מן העין. זאת אומרת שהברכה היא באה ממקום שהוא לא מגולה. שזה מקום נסתר, זה מקום שאם אתה רואה אותו ויודע, כן? אם בן אדם מכניס לאסם שלו את התבועה שלו והוא ספר כמה הוא הכניס, אז זה מה שהוא יוציא. אבל אם הוא לא ספר והוא סומך על הברכה של השם יתברך, אז הוא יכול להוציא הרבה יותר. זה, על זה נאמר שאין אין ברכה אלא בדבר הסמוי מן העין. אז כשאתה אומר את המילה ברוך, אתה צריך לזכור את זה, שהעולם הזה הוא בעצם מבורך. מבורך זאת אומרת שזה לא מוגבל לסיטואציה שבה אני נמצא מצד החוכמה שלי, העבירות שלי, הצדקות שלי. לא. זה דבר דינמי, זה דבר שכל הזמן משתנה, ואתה צריך לזכור את הדבר הזה. וזה המודעות הזאת, אנחנו מאוד מאוד חסרים אותה. ואלה שהם בני ציון, אז הם חיים בתור זה. במודעות הזאת, שהקדוש ברוך הוא חושב את העולם, והם לוקחים את העולם, או את המחשבה של הקדוש ברוך הוא, אתה מבין, הם חלק ממנה. כן? והם קושרים לצד האינסופי של הבורא יתברך, אז שם, אז הדבר הזה עכשיו מתגלם במציאות שלהם. כן? אז זה הקטע של המילה ברוך, זאת אומרת שאם אתה רוצה לזכור את השביל, אז אתה צריך להגיד ברוך שהבורא דבר, בורא את העולם בכל רגע ורגע. אתה זה נוכח, זאת אומרת שהמציאות הזאת, שזה האתה הזה, שאתה מדבר נוכח אל הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הזה, הוא נברא ברגע הזה על ידי המחשבה שלך. כן? וזה ברוך. אתה לא אומר אתה ושוכח את המילה ברוך. אתה צריך להכניס את הברוך לתוך אתה. ואחרי זה יש סיפור להבין מי זה מילת השם, זה נסביר בהזדמנות אחרת. אבל תכלס לענייננו, הקטע הזה של, שהאדם נמצא בעולם הזה, שהקדוש ברוך הוא בורא אותו בכל רגע ורגע, הוא בעצם שותף פעיל בשביל. זה הבחינה של יוסף. הוא שותף פעיל בתוך המציאות של השביל הזה, כי אני יודע שלפי איך שאני מגיב למציאות, קרה הקדוש ברוך הוא בורא אותה. ומעניין, נסיים בזה, זה ש... הקדוש ברוך הוא עשה איזה מעשה נפלא מאוד. זה ש... השלטה של האלם היא זאת שבעצם פיתחה את המדע. מדע זה 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 זה, זה מורכב ממד עין. מד עין זאת אומרת שמה שאתה יכול למדוד בעין זה מה שאתה מתעסק איתו. מה שאתה לא מודד בעין אי אפשר להתעסק עם זה, זה לא קיים. מה שאתה לא רואה, אתה לא יכול להכניס את זה למעבדה, זה אין מה לדבר על הדבר הזה בכלל. מד עין זה מדע. כל התפיסה המדעית שהתפתחה במשך מאות של שנים התנפצה באיזשהו שלב בתחילת המאה ה-20. מה זה היה? זה היה תורת הקוונטים. מה קרה בתורת הקוונטים? עשו איזה ניסוי, והסתבר שהניסוי הזה הוא לא תמיד יוצא אותו דבר. ומה הדבר תלוי? הדבר תלוי במי עושה את הניסוי, מי מתבונן בניסוי. ולמה זה סתר את המדע? כי המדע תפס את המציאות החומרית כדבר אובייקטיבי, כאובייקט קיים. אבל עכשיו מה שקרה, פתאום מסתבר שזה לא כך. זאת אומרת, מי שעושה את הניסוי, הוא בעצם קובע את התוצאות שלו. מי שמתבונן בנושא, בניסוי, הוא יקבע איך זה יהיה. אם הוא לא יתבונן, זה יהיה אחרת. עכשיו, המדע הלך לאיבוד עם הקטע הזה. פתאום מסתבר שבעצם העולם הוא לא חומרי. אז מה שאתה מודד בעין זה רק איזה... כן? אבל מה אתה רואה מפה? אתה רואה, זה בדיוק הקטע שהיהודים כבר דיברו על זה הרבה קודם. שאדם, הוא הולך בשביל, והוא בורא את השביל. זאת אומרת, כמו שהאדם עשה את הניסוי, והוא קבע איך הניסוי יהיה, אז הוא קובע איך השביל שלו נראה. כן? אז עכשיו, מבחינה מדעית, אתה מבין, אז אנחנו יודעים שהעולם הוא לא פשוט. כן? והחוויה הזאת של לחיות בעולם, כמובן, ללכת בשביל הזה, ולדעת שהקדוש ברוך הוא בורא אותו בכל רגע ורגע. כן, זה משהו ש... כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לעשות איזה פיזיותרפיה, לחדד את הדבר הזה. ומי שיכנס לתוך הראש הזה, תוך המחשבה הזאת, לאט לאט, יתחיל בפעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, בברכה, שאיכשהו בהתחלה תצא לא מבולבלת לגמרי. אבל בהתחלה, מי שיעשה את זה וימשיך, אז הוא לאט לאט עושה פיזיותרפיה לנפש שלו. וכשהוא יגיע למלך העולם, אז יכול להיות שהוא לא יקבל את את המראה שראה אותו אדם שאני פגשתי. כן? יכול להיות שזה ייקח זמן עד שבן אדם יכול להיכנס לתמונה כזאת, אבל זה מחויב המציאות. והלוחמים במלחמת גוג ומגוג, זה אלה שנלחמים על המודעות. וצריך לדעת, כמו שאמרתי, זה מודעות מאוד לא פשוטה, כי אנחנו נמצאים במצב שבעם ישראל יש התכללות. יש כאלה שלא יודעים כלום, אבל ממש כלום, ויש כאלה שיודעים, והמציאות היא הסך הכל של כולנו. השם יהיה בעזרנו.